אז שלום וברוכים הבאים לפוקר גיקס. התאריך היום הוא ה-31/3/24. מה קורה, אבי עציוני?
מה שלומך, אדם ארד רייך?
מצוין.
לא הקלטנו פרק כמה זמן.
כן, 31 במרץ זה 24 ימים אחרי יציאת הפרק הקודם שלנו.
כן,
יותר
אני
משלושה שבועות.
לוקח את זה עליי. אני הייתי בחול בנסיעת עבודה, והייתי גם עמוס מאוד לפני הנסיעה, ולא הספקנו להקליט את הפרק. כבר על ההתחלה לא הספקנו להוציא פרק אחת לשבועיים כמו שרצינו. אין מה לעשות, החיים יותר חזקים.
אבל לא היית רק בעבודה, נכון? יצא לך גם לדרוך באיזה מועדון קלפים.
כן, יצא לי לשחק איזה טורניר באונטי קטן $100, ולשבת קצת בקש 1-3.
הייתי שואל איך רצת, אבל אני מעדיף אותך במצב רוח טוב היום. אני אשאל איך שיחקת, אבל...
האמת, זה מצחיק. שיחקתי 2 ימים. ביום הראשון שיחקתי סבבה, לא מעולה אבל סבבה, ויצאתי ברווח. ביום השני אני חושב ששיחקתי ממש טוב. ויצאתי בהפסד ענק, כאילו הכנסתי שבירות, לא, זה לא פודקאסט שבירות, אבל היו לי 3 שבירות גדולות שהכנסתי לפחות 75%, אם לא יותר, כולל אחת בקופת טריבט ששולה מבחוץ עם 6-3 אוף, הכניס אולין בפלופ מולי אסים, מול הבחור השני קינגים, והוא 6-3 אוף עם גאטשוט לחור, לקנטה שהגיע לו כמו חמאה בטרן, ולקח לנו קופה ענקית של $1,000.
קלאסי, קלאסי.
ואז
בסדר, זה המשחק.
שלחתי לך הודעה שאני לא משחק יותר פוקר, וחצי שעה אחרי זה הייתי במלון ושיחקתי בקלאבים.
כרגיל.
אז היום אתה הצעת שנעשה איזשהו פורמט של... אתה מכין פרק, אני לעומת הפרקים הקודמים שהכנו ביחד, את הפרק הזה אתה הכנת, ואתה סוג של מלמד אותי. פרק שאני לא באתי מוכן אליו, ככה שנשמור על טיפה ספונטניות.
כן, זה אחד הפידבקים הגדולים שקיבלנו. שאנחנו נשמעים מתוסרטים מדי, וזאת פשוט הייתה האמת, כן.
זו האמת לאמיתה.
כן, כשדיברתי עם אלקנה ואייל באס בגובה, קראתי לזה קצת פורמט של כמו מה יש בזה. שאחד בא ומכין את התוכן, ואתה בא בעצם
מה זה מה יש
טבולה
בזה?
רסה ו...
אני מכיר, מה זה מה יש בזה? אני מכיר את זה
הפודקאסט.
משולחנות הפוקר, כשאנשים משלמים.
אחד הפודקאסטים המואזנים בישראל, הם כל פעם...
שמה, שעל מה הוא
אחד
מדבר?
מקריא, זה פשוט סיפורים מעניינים על אנשים.
שמה, שני המנחים שם לא מתכוננים ביחד לפרק?
זה תמיד אותו אחד שמכין את כל הפרקים, והשני פשוט בא מקשיב ומגיב תגובות מצחיקות.
וואו, איזו שותפות נוחה לשני.
כן. כן, הם גם עשו פרק בשיתוף עם אס בגובה הזה, כאילו, זה פודקאסט מאוד מוכר.
נכון, נכון, היה זה משהו, כן.
כן.
איכשהו חלף מעליי, ואני לא מכיר את זה. אז...
כן,
אז,
אז
אז...
בקיצור, מלמלתי שם איזה משהו על זה שאנחנו שוקלים את זה כשדיברתי על פודקאסט שלנו, ודווקא אנשים
נכון.
התלהבו, אמרו לי, כן, כן, תעשו את זה, תעשו את זה.
נכון.
אז זה היום ננסה, וזה לא דווקא הכנה, זה לא שיעור, אני רוצה שננווט את זה יותר לכיוון של שיחה, אני אשאל הרבה שאלות, אתה תענה ונזרום משם, ואני חושב מאוד תואם את מה שרצינו לעשות, של לפתוח את חדר הלמידה שלנו בעצם לקהל.
לגמרי. למרות שזה קצת,
והנו.
זה קצת מלחיץ אותי, כי בפרקים הקודמים אני שאלתי אותך שאלות, ולך יש תשובה לכל דבר בפוקר. עכשיו אתה תשאל אותי שאלות, אני מקווה שיהיה לי את התשובות הנכונות.
מקסימום נגנוז את הפרק, אם אתם מאזינים לו כנראה שיהיה זה סבבה. או שזאת הגרסה הרביעית.
יותר סביר שזו הגרסה הרביעית.
כן,
אז על מה
והנושא
נדבר היום?
שבחרתי, אז במסגרת הכנותיי לאליפות ישראל, וזה שאני קצת טובל יותר בשולחנות לייב ובקלאבים, בחרתי בנושא שפעם הייתי, לא נתקלתי בו הרבה, וזה לימפרים.
כן, אין הרבה
פוצלים.
לימפרים באקסל, בשולחנות המהירים באקסל, לא קורה הרבה.
כן, החבר'ה האלה יושבים עם טבלאות טווחים פתוחות נראה לי בצד.
כן.
אז אולי קודם נתחיל מהגדרה. הגדרה די ברורה, אתה רוצה אבל להגדיר מה זה לימפ בכלל? מה זה הפעולה הזאת?
כן, אני חושב ששוב, קהל היד שהקדמנו בפודקאסט הזה, אני חושב שאמור לדעת מה זה לימפ, אבל בגלל לימפ היא פעולת הסליעה בעברית לקופה. כלומר, אני בוחר רק לשלם את הביג בליינד, פריפלופ, כשהאקשן מגיע אליי, בהנחה שאף אחד לא עשה רייז, אני פשוט בוחר לצלול לקופה ולשלם את הביג בליינד. אז אם אני משחק שקל 2 ופולדים עד אליי בעמדה אמצעית, אני יכול פשוט לעשות לימפ ולשים 2 בקופה, בתקווה שאף אחד לא יעשה רייז ואני אוכל לראות פלופ ב-2 שקל.
נכון. עכשיו, זה מהלך שבתיאוריה הוא לא קיים. אייל גם קרא לזה בפרק, כי אמר, זה כמו לחלק באפס. כאילו, אחד הדברים הראשונים שמלמדים אותך, זה שאת זה לא עושים. נכון, יש טווחי פתיחה, יד מגיעה, אתה פותח איתה. אתה מעלה לשני בליינד, 2.5, 3, אבל אף פעם לא עושה לימפ.
למה? בטורנירים כן יש לך טווח
נכון,
לימפ
בטורנירים יש
בשמאל.
לך... כן.
וגם לא רק בשמאל אולי.
תלוי, יכול להיות, אבל נכון, אנחנו נמסגר את זה לקאש מהביג בליינד, מבחינתי זה כל העולם, אני שוכח לציין את זה.
כן, אנחנו שנינו שחקני קאש, אז אנחנו נוטים תמיד
כן.
ללכת לכיוונים האלה.
אבל בגדול, תיאורטית זה מהלך לא קיים. ובגלל זה אני חושב שכשאנחנו רואים את זה, דבר ראשון שאנחנו צריכים להבין זה שיש מולנו שחקן שהוא לא מאוד מלומד בתיאוריית פוקר. ברור שלכל יש סייגים ויכול להיות ש... זה מישהו שעושה את זה בצורה נצלנית מדהימה, אבל בגדול, דבר ראשון, זה כבר צריך להדליק לנו את הנורה של זה שחקן שהוא יחסית חלש תיאורטית.
אני רוצה למחות על זה, כי אני בלייב שלי עושה מלא לימפים, ואני יודע תיאוריה, אבל אני משועמם, אז אני רוצה לראות פלופ. ואם לא יעשו לי רייז, ואני אוכל לראות פלופ בזול, סבבה. ואם כן יעשו לי רייז, אז הרבה פעמים אני משלם טווחים שגויים, כי אני משועמם, ובא לי לראות פלופ.
אולי בעתיד עוד נגיע ללימפים בקטע נצלני, כי יש להם מקום בהחלט, אפילו הזכרנו את זה קצת בעבר, גם לי יש אותם בצורה מאוד מתונה, בעיקר עם ידיים שרוצות לראות פלופ בזול ולהכניס הרימות אחר כך, באמת. אבל אפילו על עצמך ידעת, לרוב זה בעצם מעיד על טווח קצת יותר חלש, נכון?
חד משמעית, כן.
זאת אומרת, יש את השחקנים שיעשו את זה עם כל הידיים שהם רוצים לשחק איתם, ויש את אלה,
מלבד הפרימיום, אני חושב שגם
כן.
השחקנים המאוד לימפרים, הפרימיום, כאילו מלקות, קינגים אסים, יעשו רייס. אגב, אס קינג לא, כשהייתי עכשיו בסיאטל ושיחקתי שם באיזה חדר פוקר, שם מלא 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 לימפרים, וגיליתי, מלא לימפרים ומלא שולמי, וגיליתי שאסקינג זה יד שהשחקן הממוצע בפילד לא עושה איתה רייז. בטח לא טריבט, אבל גם הם צולעים איתה הרבה, טריבט כמעט השחקנים הטובים כן, אבל השחקן הממוצע החלש המזדמן פשוט משלם עם אסקינג, גם בשמאל. כאילו
טוב, אולי זה אחבא לך, תדע, אני לא יודע.
לא, הם פשוט מפחדים להכניס הרבה כסף, זה טיפוס השחקנים שהם קצת יותר ניטים באופיום.
כן, אוקיי. אז אנחנו נדבר על סוג אחד של לימפר טיפוסי, וכמובן יש הרבה סוגים, באים בכל הגדלים וכל הצבעים, והוא השחקן שיש לו איזשהו טווח פתיחה, שאת ה-10%, 20% העליונות של הידיים, הוא כן פותח ל-2.5 בליים, פתיחה סטנדרטית כלשהי,
אנחנו מדברים
ו...
על אונליין או על לייב?
גם וגם.
כן, כי בלייב אני לא חושב שיש פתיחה ל2.5 בליינד.
כן. אז כן, שיש לו טווח פתיחה לגודל הפתיחה הסטנדרטי, עם איזשהו אחוז עליון של הידיים, ומתחת לזה נמצאות כל הידיים שהוא ישמח לשחק, אבל יעדיף לנסות לראות איתם פלופ בזול.
מה זה הידיים האלה?
זה פשוט כל מה שנמצא אחרי ונראה טוב, זה יכול להיות כל מיני אוף סוט קונקטורס, זוגות נמוכים, סתם קלפים שמתחברים לקנטה וזה נראה מאוד מפתה, כמו קווין 8 או 10 7 או דברים
כן,
כאלה, כל
זה
אחד
אפילו לא, זה אפילו לא בהכרח קלפים שהם פתיחה, נכון? זה יכול להיות קלפים שהם אפילו יושבים בטווח הקיפול המתבקש.
כן, זה יכול להיות הרבה יותר רחב מטווח פתיחה סטנדרטי.
כן, זה יכול להיות מלא קלפי זבל, נגיד, יכול פתאום לראות מישהו פותח, לא פותח, סליחה, צולע בעמדה אמצעית ג'ק 9 אוף, נגיד.
כן, יד שנראית ממש טובה, אני זוכר את הימים הראשונים שלי בפוקר.
אני לא זוכר שבימים הראשונים שלי בפוקר, אני לא חושב שהייתה יד שלא נראתה טוב.
כן, בדיוק, אז הידיים האלה, כן, ג'ק 9 אוף, דוגמה מצוינת, יד שפשוט נראית טוב, ואתה יודע, יש טווחים אפילו, תלוי מבנה וגניה ודברים, אבל שאתה אפילו עלול לקפל אותה בכפתור, ולא לפתוח אותה, זה קצת מוגזם, אבל נגיד ג'ק 8 אוף, אתה יכול למצוא טווחי
אני
כפתור
אגב
פתורים
מקפל
שהם
את אני
מוכוונים.
אגב מקפל ג'ק 9 אוף בכפתור, הנה יש לך מידע עליי, וגם בשמאל.
סבבה. אז אני אשאל אותך דבר ראשון, אתה מתיישב במשחק הלייב החברי שלך, ויש שחקן חדש שאתה לא מכיר, והוא יושב, אתה יושב עם עמדה עליו, והוא צולע לקופה. אוקיי, מגיע אליך, אתה נמצא בעמדה כלשהי, whatever, cut off, יש לך תוכנית, היית פותח אם היה מגיע עד אליך איזשהו טווח פתיחה, עכשיו אתה, לפני שאתה מרים את הקלפים שלך, חושב, אוקיי, מה אני הולך לעשות עכשיו? מה עולה לך בראש?
אז השאלה, קודם כל, אני חושב שזה כן חשוב איפה אני יושב. זאת אומרת, אם נגיד אני יושב בלוג'ק והוא צלה ב-Under the Gun, בשולחן של 9 שחקנים, אז לוג'ק זה עמדה אמצעית, יש עוד הרבה שחקנים לדבר אחריי, לפעמים אני ארצה לעשות אוברלימפ עם חלק מהידיים, ולפעמים אני אעדיף לקפל.
נגעת פה בדיוק במילה שרציתי לדבר עליה, שהיא לבודד.
אוקיי, זה היה כבר, אתה רואה, זה היה ספונטני.
כן. כן, זאת אומרת, המהלך הזה של רייז אחרי לימפ אחד, אובר לימפים נקרא, כן, איסוליישן, רייז לבידוד. ואני חושב שהסיבה לזה היא מאוד פשוטה. יש לך שחקן שגם אתה מניח עליו שהוא יחסית חלש תיאורטית, וגם שהטווח שלו כרגע די רחב וחלש. אתה רוצה לעלות לשחק איתו פוסט פלופ בעמדה, ואתה רוצה שתהיו לבד. למה? כי ככה אתה יכול להביע את היתרון יכולת שלך הרבה יותר טוב, יש לך הרבה יותר מקום למהלכים, בקופות מולטי אתה יותר תלוי בקלפים שלך באמת ובלפגוע. ונגעת בנקודה מאוד חשובה, שזה העמדה. הסיכוי שתצליח לבודד אותו, מאוד תלוי בכמה שחקנים יש לדבר אחריך, שיכולים להתעורר עם איזה יד פרימיום.
נכון, ואני זוכר גם ש... משהו שהיה נחרט לי מהקורס הראשון שעשיתי עוד באקדמיה לפוקר, לדעתי זה היה עם סטאס, שאמר, זה שיש לכם יד שאתם פותחים איתה בעמדה מסוימת, זה לא אומר שאתם מבודדים איתה בעמדה מסוימת, נדמה לי שהוא הזכיר את אס חמש אוף, אם אני לא טועה, יד שאם היו לכם איזה 4-5 צליעות, ואתם יושבים עכשיו בכפתור עם אס חמש אוף, שזה יד שהייתם פותחים בכפתור, זה לא אומר שאתם חייבים לבודד אותה. לבודד איתה, כי יכול להיות שאתם תעלו עכשיו, הלימפרים לא בהכרח הולכים לשום מקום, ואתם תעלו עם יד חלשה בעצמכם, ואתם בעיקר מאנשים את עצמכם על טעות של אחרים.
נכון, גם כמובן יש את הלימפרים שמאוד מאוד רוצים לראות פלופ בזול, אבל לא יהיו מוכנים לשלם יותר מזה, אני חושב שרובם בעיקר רוצים לשחק, רוצים לראות פלופ ולא ייתו לקפל, וצריך באמת לבחור את הידיים שאנחנו מבודדים איתם, ידיים שנשמח לקחת פוסט פלופ. המטרה פה זה לא לגנוב את הבליינדים ואת הצליעה. ואולי זה המקום גם לדבר על סייז. לאיזה סייז אתה מבודד? יש את האמרת שפר התיאורטית של 3 ביג בליינדס ועוד אחד לכל לימפר.
כן, אם נגיד בשולחן לייב שלי, אם נגיד צלו 3 שחקנים ואני עושה 3 ביג בליינדס ועוד 3 לכל לימפר, אני לא מגיע לפתיחה הסטנדרטית הרגילה, זה פחות פתיחה סטנדרטית. אז לבודד זה בטח לא יבודד. אני חושב שאם אני רוצה לבודד, אני מאמר גדול מאוד. פעם הייתי מאמר כזה תיאורטית, אולי קצת יותר מתיאוריה, היום אני מאמר גדול. אז אם נגיד אני בשולחן שלי שקל 2, ויש לי יד שאני רוצה לעלות איתה לאדזאפ, אז פעם הייתי עושה כזה 17 על אימפרים. היום אין לי בעיה, גם אם צריך, שוב, תלוי בפיל, אני גם אעשה 22. 28, כמה שצריך כדי לעלות לאדזאפ.
אז תשובה מצוינת, אבי, 100 נקודות. התשובה היא כמה שצריך, כמה שצריך. המטרה שלנו זה לבודד, אנחנו רוצים להגיע איתם פוסט פלופ בעמדה לבד. המטרה שלנו זה 0 עד 1 שחקנים איתנו בפלופ. או לקפל אותו לפני ולקחת את הבליינדים ואת הצליעה, סבבה, או לעלות רק איתו.
רגע, רגע, אבל אני רוצה, מה אני יותר רוצה? אני רוצה לעלות רק איתו? או שאני רוצה לגנוב את הבליינדים?
אז זה תלוי אם זאת בכלל אופציה. יכול להיות שזאת לא אופציה לגנוב את הבליינדים. האם אתה חותר לזה שזה כל כך רווחי לשחק מולו פוסט פלופ שאתה מעדיף לעלות לפלופ ולא לגנוב את הבליינדים, או...
לדוגמה, אם יש לי עכשיו אסים, אני כן רוצה שמישהו יעלה איתי לפלופ. אני רוצה אחד שיעלה איתי לפלופ. אני לא רוצה 5 שיעלו איתי לפלופ, כי כמעט אף פעם אסים לא יהיו טובים עד הריבר, ומישהו יגיע איתי עד הריבר מתוך 5, וזה כנראה מישהו שיש לו את הסיבה הכי טובה להגיע עד הריבר. אז אני לא רוצה להגיע עם 5 שחקנים לריבר כשיש לי אסים, אבל אני גם לא רוצה להגיע עם 0, נכון? וגם לא אסים, גם ידיים כמו אס ג'ק סוט, כמו 10 ג'ק סוט, ידיים שיכולות להתחבר ואולי לעשות קופה גדולה, גם אפילו יד כמו תשיעיות אולי. אני לא תמיד רוצה בהכרח לגנוב את הכסף, זה באונליין אגב, אני רוצה. בראשן קאש, בשולחנות המהירים, אני רוצה לגנוב את הבליינדים כמעט כל הזמן. בלייב, הכסף הגדול יגיע כשאני אצליח לקחת קופות גדולות.
נכון, באופן כללי בתיאוריה אנחנו יודעים שכמעט תמיד בעצם טיפול זאת התוצאה החיובית ביותר ליד, פריפלופ, חוץ מאסים קינגים ובעמדות מאוחרות גם גם דמות, כי אנשים שנכנסים איתך לקופה בעצם משיבים מלחמה, הם באים להילחם על החלק שלהם בקופה, הם לא באים לתרום לך עוד.
כן.
אבל כשיש שחקנים שהם מספיק חלשים, אז אתה מרוויח מלהעלות איתם פוסט פלופ, זה נכון. והתחלת באמת לגעת בנקודה הבאה חשובה, וזה אילו ידיים. אז אם אילו ידיים אנחנו רוצים לשחק מול סוג השחקן הזה שהולך לעלות איתנו פוסט פלופ, עם החלק האמצעי עד נמוך של הטווח שלו. מה לדעתך?
זו שאלה טובה, אני לא חשבתי עליה לפני, אז אני אענה אינטואיטיבית.
אתה יודע, יש לי שאלה מקדימה בשבילך, לעזור
יאללה.
לך ככה לחמם את האינטואיציה. האם הדליפת פריפלופ הזאת, כשאתה רואה לימפר, האם זה רומז לך משהו גם על המשחק פוסט פלופ שלו? האם אתה יכול לאפיין אותו במילים כמו רחב, כמו סטיקי, כמו פחדן, אגרסיבי?
אז אני חושב שהדבר היחיד שאולי אני יכול לצפות ממנו זה להיות יותר על הצד הפסיבי, גם פוסט פלופ, זאת אומרת יש לו יד חלשה שמנסה לפגוע, ואם הוא פתאום יהפוך להיות מאוד מאוד אגרסיבי לפני הריבר, ולמה לפני הריבר? כי בריבר כולם, גם הפסיבים נזכרים שאפשר לבלף בפוקר, אז לפני הריבר אני מעריך שאם הוא אגרסיבי, לרוב השחקנים האלה יש יד. בריבר זה לא מחייב, בריבר יש הרבה שחקנים שהם פסיביים פריפלופ, לא פוגעים עם הג'ק 9 אוף שלהם בקנטה, מה לעשות, בדרך כלל זה לא יקרה, ואז הם מבלפים בריבר.
יפה, אז אני חושב שאתה צודק, ובאופן כללי כאפיון, כאמור עד שלא ראינו אחרת, יש איזושהי קורלציה, ואנחנו יכולים לצאת מנקודת הנחה שזה שחקן שהוא רחב ופסיבי, וכנראה גם סטיקי פוסט פלופ. אז מה זה אומר על סוג הידיים שאתה רוצה לעלות איתם?
אני רוצה לעלות עם ידיים שולטות ולא נשלטות, זה אומר בגדול, 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 שני קלפים גבוהים. אתם לא רואים, אבל אדם עושה לי כזה לייק עם במצלמה.
אתה בטוח שלא שמעת את הפרק הזה לפני?
אני
אני
לא,
בטוח,
אבל
כי אני לא אמרתי לך כלום עליו.
לא שמעתי את הפרק לפני, אבל אתה יודע,
אז
יש לי כבר
כן.
כמה שנים שלמדתי קצת פוקר, אז...
זאת פשוט בדיוק המילה. כן, ידיים שולטות, זה שני קלפים גבוהים, כי פשוט מאוד שחקנים מהסוג הפחות מנוסה, ואנחנו שוב נזכר בתחילת הקריירה שלנו, מאוד מתאהבים בפגיעות כמו נגיד טופ פר. אתה לא משנה להם שזה ג'ק 2, אבל יש לך ג'ק וג'ק זה הקלף הגבוה על הלוח. אתה תרצה ללכת איתו, ולכן אם אתה דואג שבקופות האלה שגם נוטות מאוד לגדול, אתה יכול להמר קופה 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 ולקבל ערך מטופ פר נאו קיקר, אם לך יש קיקרים טובים, אתה
או
תצליח
אובר
לקחת
פר,
הרבה
או
קופות
מעל
גדולות.
זה.
כן. אז בדיוק, ידיים שולטות, שני קלפים גבוהים, וידיים ש...
וזה לדוגמה הסיבה שבגללה הזכרתי קודם את מה שלמדתי בקורס הראשון באקדמיה, של אתה לא חייב עכשיו לבודד עם יד כמו אס חמש אוף, רק בגלל שבעמדה הזאת זה יד שאתה פותח איתה. כי אז אתה תמצא את עצמך בסטיקי סיטואשן, שבו בודדת עם אס חלש והלימפר שינם לך עם אס תשע ופגעת באס והוא לוקח לך את הקופה כי אתה חושב שאתה מוציא ממנו value, אבל הוא פשוט הולך לשלם לך שלושה רחובות עם האס החלש שלו ולקחת לך את הקופה. אז זה הסיבה שאתה לא חייב לבודד עם כל הטווח שאיתו אתה פותח בעמדה המסוימת, אלא רק עם ידיים שולטות, או נגיד, אתה יודע, פעם הייתי מבודד עם יד כמו מלכה ג'ק אוף. זה יד נשלטת, שכשישלמו לי לימפ הרבה פעמים פשוט אני אמצא את עצמי בבעיה, אז אני מעדיף באמת שני קלפים גבוהים, יותר טוב ממלכת ג'ק אוף, יותר כאילו כיוון קין קווין נגיד, אס קווין, אס צ'ק, דברים כאלה, כשאני פוגע בטופ פר, אני בדרך כלל יש לי טופ קיקר או קיקר טוב, ואני מוכן להכניס שם כסף לקופה עם מישהו שמתאהב יותר מדי, כמו שאמרת, בטופ פר חלש.
נכון, בדיוק, וגם זה סוג הידיים המאוד נפוצות. אתם מדבר על ידיים אחרות שיודעות לעשות נאץ וסוטד קונקטורס וסט מיין ודברים כאלה. זה דברים שקורים לעתים פשוט הרבה יותר נדירות. הידיים האלה של זוג אחד מול זוג אחד, ידיים הרבה יותר נפוצות.
כן.
אז כאן אנחנו רוצים לדחוס את עצמנו, אם אנחנו מדמיינים טבלת טווחים בראש, אז לכיוון השמאל למעלה.
אבל אין מספיק ידיים כאלה. זה הבעיה שם בשמאל למעלה. הוא נדיר.
כן. שמאל למעלה, כן, שני קלפים מעל 10. קווין ג'קוף לדעתי דווקא יד מצוינת לזה, כי הם מאוד אוהבים את הקווין, קווין וואטאבר. אם זה סוט, אז בכלל.
כן. כן, זה לא היד הכי רעה לזה, אבל זה לא מחייב. שוב,
כן.
תלוי מה הדברים שהם ישלמו לך.
בתיאוריה אנחנו רגילים שהיא יד מאוד נשלטת, אבל מול שחקן מאוד מספיק רחב, היא תהיה יד שולטת פתאום.
נכון.
יש לך זוג ג'ק וקיקר מלכה, וואלה, אתה
נכון,
במצב טוב.
אם הוא אוהב לשלם לך נגיד כל מלכה סוט, או אפילו נגיד מלכה שבע סוט ומעלה, אז פתאום זה הופך להיות יד שולטת. כן.
אוקיי, אז אני רוצה שעכשיו נעמיק טיפה יותר בהגדרה הזאת של סטיקיות, כי יש שם ניואנסים, והניואנסים האלה הם מאוד חשובים. אני אוהב לקרוא לזה כל לימפר ומתי שהוא אוהב לרדת מהרכבת. יש את אלה שמאוד אוהבים לראות פלופ, וכמו שפוקר עובד, 70% מהפלופים הם מפספסים, ואז הם פשוט מקפלים לך, בלי לחשוב פעמיים. יש את אלה שיש להם שביב של תקווה או איזה בקדור, הם תמיד יגיעו איתו לטרן. ואז ישחררו, יש את אלה שתמיד יגיעו לריבר, ויש את אלה שתמיד יגיעו לשואו דאון. עכשיו, מול כל אחד מהם אתה צריך להתנהג אחרת. כן? הסיבת טווח שלך מול שחקן שתמיד ישלם לך בפלופ, הוא הפסדי. מצד שני, שחקן שמשחרר בקלות יהיה רווחי.
למה?
אז שאולי יותר טוב.
הסיבת טווח שלי מול שחקן שתמיד משלם בפלופ ומשחרר בטרן, נשמע לי מדפיס. מדפיס.
בדיוק. בדיוק. אם יש לך שחקן ש... שתמיד משלם פלופ, אבל תמיד יורד בטרן, אז הבלופים שלך של one and done מפסידים כסף, אבל האלה של שני רחובות מרוויחים כסף. וכן הלאה וכן הלאה, עד איפה שהם מגיעים. וכמובן שאם שחקן מגיע עד לשואו דאון, עם טווח אקסטרה רחב, אז פשוט הימורי הערך שלך מדפיסים, ואתה צריך לבלף פחות. אז זאת נקודה שפשוט חשוב לשים לב אליה, בשואו דאונים, או בתדירויות, ולאפיין באיזה תחנה הלימפר הזה יורד מהרכבת?
אז בוא תגיד לי בדיוק על מה אני צריך להסתכל עכשיו למאזינים שלנו, איך אני מאפיין את הטיפוס שחקן, מה אני עושה?
אוקיי, אז הדרך הכי חזקה שיש לנו היא שואו דאונים. הבעיה היא שבשביל שואו דאונים צריך להגיע עד הריבר, עד השואו דאון.
כן, אגב, זה לא חייב להיות אתה, אבל...
נכון, זה לא חייב להיות אתה.
אתה יכול לראות שואו דאונים מול שחקן אחר.
נכון, וזה גם יכול להיות אתה שהימרת הימור אחד בפלופ, ואז... היד עברה בצ'ק כמעט לשואו דאון, וראית יד שהיית מצפה ממנו לשחרר בפלופ. וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, כל שואו דאון שבו אתה רואה יד, ואתה מסתכל על האקשן ואומר, היד הזאת הייתה צריכה לשחרר בתחנה כזאת ולא שחררה, אתה עוזר לעצמך לבנות את זה יותר קדימה. את הצד הקיפולי קצת יותר קשה לאפיין. אפשר להסתכל על תדירויות, אני לא מדבר על הד, אבל אני חושב שכשאתה משחק ערב שלם עם מישהו, בעיקר אם אתה מחפש אותו, או כל השולחן מחפש אותו, אתה יכול להתחיל להבין אם הוא מקפל קצת יותר מדי בנקודה מסוימת, אם הוא מקפל הכל, בעיקר אם הוא הגיע לשם עם טווח מאוד מאוד עמוס זבל מהפריפלופ ומהפלופ, יהיו לו שם המון המון קיפולים בטרן, לדוגמה.
ולפעמים גם באונליין וגם בלייב, הם פשוט יראו לך מה הם קיפלו. שחקנים
נכון.
אוהבים להראות שהם עשו קיפול גבורה של אס בגובה בטרן.
כן, כן, זה נקרא לזה שואו דאון, במקרה הזה.
כן,
אבל כן.
יש גם את האלה המצחיקים שכאילו מראים לך איזה קלף לא קשור לבורד, ואני תמיד לא מבין אם הם מתגאים בזה שהם קיפלו את זה, שזה לא קשור, אבל לא משנה. אוקיי.
מנסים לבלבל את האויב.
אני חושב גם שאפשר ממש אז לנצל את זה, זאת אומרת, אם אני רואה שיש שחקן שתמיד משלם פלופ no matter what, ואז משחרר טרן, מה שאני אישית הייתי עושה, הייתי מנסה להמר גדול בפלופ ולא גדול גדול, למה? כי יש פה מצב שבו אנחנו נדבר על זה מתישהו, מצב של inelasticity, זאת אומרת, זה הליין של הבן אדם, הוא אוהב לשלם פלופ, יש לו backdoor, יש לו איזשהו רבע חצי שמינית כיוון, הוא משלם ומשחרר בטרן. אז אני מעדיף להמר גדול בפלופ, את ההימור המשך שלי, כדי שבטרן, כשהוא ישחרר, אני אקח קופה יותר גדולה, ואז בטרן אני יכול להמר קטן. כי אם הוא משחרר no matter what, לא משנה מה הסייזינג שאני בוחר, והוא נשאר בטרן רק עם ידיים ממש ממש חזקות, או לא ממש, או ידיים חזקות, אז עדיף לי פשוט לבלף קטן בטרן. לבלף גדול בפלופ, לבלף קטן בטרן.
נכון, נקודה טובה.
תגיד, רגע לפני שאתה עושה לי פה סיכום שיעור, לי יש טווח של ידיים שאם מגיעים אליי בלימפ, אני אוהב לעשות איתן אוברלימפ. מה אתה חושב על המהלך הזה? ובוא נדבר על אולי, אם אתה מסכים שצריך להיות מהלך כזה, אז מה הטווח?
אוקיי, אז קודם כל, בתנאים המתאימים, אני בעד כל מהלך. אני, אין לי פרות קדושות בפוקר, אין חייב תמיד, אין אסור אף פעם. לכל דבר יש סיבה, לפעמים הסיבה לא מתקיימת, ולכן גם המסקנה לא מתקיימת, ומותר לעשות הכל. אז בעצם מה אנחנו, כשאנחנו עושים אוברלימפ, מה אנחנו מנסים להשיג? אנחנו מנסים לראות פלופ בזול, וב-SPR גבוה, עם implied odds גבוהים, קודם כל תנאי שמחייב שזה יהיה אפשרי, זה שהשחקנים שאחרינו לא פשוט יבודדו אותנו מאוד רחב ומאוד גדול. אם כל פעם
נכון.
שנעשה אוברלימפ, מישהו יכריח אותנו לשלם המון, זה פשוט לא יעבוד, לא משנה עם איזה יד. וטוב, אז דיברתי על סוג הידיים שאני רוצה, כן? ידיים שאוהבות קופות של SPR מאוד גבוה. ידיים שצריכות implied odds גבוה כדי לשחק. מה אתה חושב כשאני אומר את הדברים האלה?
אני חושב שלמרות קהל היעד שלנו, אולי לא כולם יודעים בדיוק מה זה SPR ו-Implied Odds, אז אני רק אגיד, SPR זה היחס בין הערימה שלי לקופה שבאמצע, אז אם נגיד, יש לי 300 שקל מאחורה, ובקופה באמצע יש 100 שקל, אז ה-SPR הוא 3. זה בעצם איזשהו מדד שאנחנו מסתכלים עליו כדרך שלנו להגיע לעולין. ככל שה-SPR גבוה יותר, ככה יותר קשה לנו להגיע לעולין. ו-implied odds זה בעצם המצב שבו היריב, אנחנו פוגעים, והיריב, כשאנחנו פוגעים, מוכן להכניס הרבה כסף לקופה. אז לדוגמה, ידיים שאני אוהב לעשות איתן אוברלימפ, זה זוגות בינוניים ומטה, נגיד 7 ומטה. אני כן אוהב לפתוח אותן. אבל אם צלעו אליי ויש לי נגיד זוג 4, אז אני לא הולך לנסות לייצג פה בכוח יד חזקה. ההפך, אני הולך לעשות אוברלימפ, ושוב, בתנאי שמתקיים הדבר הזה שבסיכוי לא גבוה יעיפו אותי מהיד. לפעמים אגב אני לוקח בחשבון שיש סיכוי שיעשו עליי רייז ואני עדיין אשלם. נגיד במשחק לייב שלי, בסוף הערב כשכולם יושבים עם ערימות, אנחנו משחקים 1-2, אנשים יושבים עם ערימות של 800, של 1,000 שקל, אז שם כבר אין לי בעיה לעשות לימפ קול גם לפתיחה של 17 נגיד, או לבידוד של 17 עם יד כמו רביעיות, כי אם אני פוגע בסט אני יש לי הרבה מה לקחת מאחורה, אבל אני לא אפתח את היד, אני אנסה לעשות את האובר לימפ ולנסות לראות פלופ בזול.
אוקיי, דוגמה מצוינת. אז זוגות נמוכים שרוצים לעשות סט מיין, ומקבלים את זה בעצם במחיר הטוב ביותר האפשרי של בליינד אחד.
לגמרי. עוד ידיים שאני אוהב לעשות איתן אוברלימפ זה סוטד אייסס, חלשים כמובן, לא אס מלכה סוט, אבל נגיד אס שלוש סוט, יד שיכולה לפגוע בצבע נאץ, אבל האס עצמו הוא נשלט, זאת אומרת, כשאני נכנס איתה, אני לא נכנס איתה כדי לפגוע באס, אני נכנס איתה כדי לפגוע בצבע, גם לא לפגוע, יכול להיות שלבלף ריצה לצבע, שזה משהו חשוב, אנחנו לא תמיד חייבים לפגוע, אנחנו יכולים גם לבלף ולפעמים להוריד ידיים טובות מאיתנו, ולפעמים לפגוע בסופו של דבר ולקחת ארגז. זה אגב למה אני אוהב להיכנס עם אסים, אני גם סבבה עם קינג עם סוט, לא כל קינג, אבל אני מעדיף אס, כי גם פה באוברלימפ בדרך כלל אתה תעלה לקופות מולטי, וכשיגיע הצבע, אם מישהו מוכן להכניס הרבה כסף, אתה הרבה פעמים תגלה שגם לו לא יש צבע. אז אתה רוצה להיות עם הצבע נאץ, ולא עם 8-9 סוט, שאנשים אוהבים לעשות איתו האוברלימפ, אבל כשאתה עולה עם 4 אנשים לפלופ, ומגיע הצבע שלך, ומישהו מוכן להכניס לך הרבה כסף, אתה פשוט בדרך כלל תגלה צבע חזק איתו.
נקודה מעולה, זה בדיוק הסוג ידיים. הידיים שעושות נאץ, אבל באחוזים כל כך נמוכים, שהן צריכות לשלם בזול ולהיות בערימות עמוקות.
כן, אז עדיין שעושות נאץ, אז אני חושב שזה זוגות נמוכים בינוניים ביד, אס סוט, ויכול להיות גם קצת ברודווי סוט, נגיד קינג קווין סוט, קווין ג'ק סוט, דברים כאלה, נכון? גם ג'ק עשר סוט.
אותם אתה היית פותח כנראה.
נכון, אותם הייתי מבודד איתם.
אס עם סוט,
קינג
קווין סוט, מה מעולה?
ג'ק טן סוט, נגיד, לא הייתי בהכרח פותח, אם יש עליי 5 אולימפים. כל שאני יכול רק לצלוע איתו. שוב, תלוי בפיל, תלוי במשחק. יש ויש.
נכון, אבל בגדול אנחנו צריכים שכשקופה מגיעה מ5 בליינדים ל-1,000 בליינדים, עדיין להיות טובים.
כן.
ולא הרבה ידיים יודעות לעשות את זה, וצריך לבחור את אלה שכן. נתת דוגמאות מצוינות. טוב, אני חושב שכיסינו את הנקודות שרציתי לחסות בזמן שיש לנו. איך היה לך פורמט החדש?
אני מאוד נהניתי, אתה יודע למה?
למה?
כי היית מבסוט מהתשובות שלי. אני פחדתי שאני אצטרך להתכונן ולהביא פה תשובות שאולי נטעה פה, אולי ניתן תשובות לא נכונות, אבל הרגשתי שעניתי לך תשובות טובות על השאלות שלך, שזה משמח אותי גם ברמת ידיעת הפוקר שלי על נושא שלא התכוננתי עליו, וגם הרמה של הפורמט, ואני מבטיח לכם, מאזינינו היקרים, שלא התכוננתי לפרק הזה. אדם אמר לי שהוא רוצה
כן.
לעשות פרק על לימפרים, אמרתי לו יאללה. בוא נעשה את זה בפורמט הזה שהצעת, של מה יש בזה, נראה איך זורם. אז
כן,
מגניב.
הפתעת אותי לטובה, הפתעת אותי לטובה, והציפיות שלי ממך הן גבוהות.
זה בכלל מחמאה. מדהים, אז
אז
אולי
פעם
נעשה
הבאה
איזה
אני על
סיכום קטן?
המוקד.
כן, עכשיו אני צריך לחשוב על פרק שאני לא רואה איפה אני יכול להתקיל אותך, לא היה נראה לי שום נושא שאי פעם דיברתי איתך שלא היה לך כבר דעה מוצקה לגביו.
בסדר, די, מצוין. אני חושב שמבחינת הספונטניות זה עבד.
כן, לגמרי. זה גם יקל עלינו בעבודת העריכה.
כן.
כי הפרקים הקודמים ערכנו אותם הרבה עד שהגענו לתוצאה רצויה, ופה דיברנו בספונטני והחומר עבר. בואו נעשה אולי אבל סיכום קטן, סתם כזה על מה
אוקיי,
דיברנו.
סבבה. אז סיכומון, דיברנו על זה שמצאנו לימפר, זה צריך להפעיל לנו איזשהו פעמון קטן כזה בראש, מישהו עושה לימפ, מה קורה? אחד, נרצה לעלות לשחק מולו בעמדה לבד, כמה שיותר קופות.
רגע, אבל אמרנו שיש כל מיני טיפוסי לימפרים, אז בואו נגיד, מצאנו לימפר מהסוג שדיברנו עליו בפרק הזה, לוס פסיב, זאת אומרת טווח רחב ופסיבי.
כן.
כי יש לימפרים גם
ושייתן
מסוגים
לשלם
שונים.
כן, ושייתן לשלם את הבידודים שלנו גם.
כן. אז זה נקודה חשובה, אנחנו רוצים שהוא ייתן לשלם את הבידודים שלנו? כנראה שכן, כי אנחנו רוצים לעלות מולו לפלופ.
אנחנו דיברנו על אלה, על האחרים, אנחנו נשחק אחרת, אנחנו נבודד עם טווח אחר כדי לגנוב את הבליינדים ואת הצליעות שלו, יש גם כאלה, הם יותר נדירים, אבל זה אולי לפעם אחרת. ניסיתי להתמקד. אז כן, לימפר מהסוג של רחב, פסיבי וסטיקי, נקרא לזה. אז אנחנו רוצים לעלות מולו לבד, בעמדה לכמה שיותר קופות. אנחנו רוצים לבחור ידיים שולטות, כדי שכשגם אנחנו וגם הוא פוגעים והקופה גדלה, אנחנו תמיד טובים. בסוף הוא לא מבין איך, זה יכול להיות? כל פעם יש לו קיקר יותר טוב משלי.
איזה קולר.
כן, בדיוק. קולר מסוג טופר על טופר.
כן.
אנחנו, כשנבודד, אנחנו נבחר את הסייז שעובד לשולחן שלנו, זה לא בשליטתנו. אנחנו רוצים לעלות לבד, צריך שאנשים אחרינו יקפלו. ופוסט פלופ, אנחנו רוצים לאפיין כל אחד מתי בדיוק הוא יורד מהרכבת. האם הוא נשאר סטיקי ורחב גם בפלופ, גם בטרן, גם בריבר, עד השואו דאון, איפה הוא יורד מהרכבת, דיברנו על זה.
וגם קצת על הניצולים שאפשר לעשות, אז נגיד שחקן שיורד מהרכבת בטרן יחסית בקלות, אז אפשר להמר גדול בפלופ ואז קטן בטרן בשביל להגדיל את הקופה בפלופ ולהוריד אותו בטרן ממה שהוא שילם, ופשוט מהלך מדפיס.
כן, הפוינט היא לאפיין את הפוסט פלופ ולשחק בהתאם.
כן, מגניב, עוד משהו?
לא, נראה לי עד כאן שיעורנו להיום.
אז אני מאוד נהניתי, ונעשה בהחלט עוד פרקים כאלה. נהניתי גם כי היו לי ככה כמה שבועות לחוצים ולא היה לי זמן להכין איתך פרק, אז זה היה טוב שהצלחנו להקליט פרק, שגם כשאני הייתי פחות זמין, אתה הכנת את הפרק, והנה, יש לנו פרק עם תוכן שאפילו לא עבדנו עליו שעות רבות, רק אתה עבדת עליו שעות רבות.
כן, שפשפתי את הידע שלי, חידדתי אותו.
יאללה חברים, מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק פוקר גיקס, שם אנחנו ממשיכים את כל הדיונים שלנו על מה שהיה בפרקים, ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.
יאללה ביי.